מוזמנות, מוזמנים לשבת בנוח. It's going to be in Hebrew, so I don't know if someone offers translation at the back. אפשר לקחת נשימה עמוקה, להזדקף, ככה להכין את הגוף, את התודעה, לקלוט. אולי דברים שכבר שמעתם, אולי דברים חדשים. בכל מקרה, לאפשר למערכת שלנו קצת להתרענן לפני. והנושא של השיחה היום, עצמי ולא עצמי, או למה מלאכים עפים? למה מלאכים עפים? בטח חלק יודעים את התשובה, נכון? אני רואה פה כמה מלאכים, אז אתם בטח יודעים את התשובה. כל הנושא הסבוך הזה של עצמי יכול, או לא עצמי, יותר גרוע, יכול להתאפס כמו איזה, לא יודעת מה, סודוקו, יחידת היגיון כזה, משהו שאנחנו יכולים לשבור עליו את הראש וקצת להתייאש או להיות מתוסכלים. ויש לנו כבני אדם נראה ככה מין איזושהי אמונת יסוד מאוד ברורה שקשורה, אגב, מי שמכיר את את האגדה על, אולי זה באמת, אני אומרת, על עצם הלוז. שמעתם על עצם הלוז? זאת העצם האחרונה בעצם שאמורה להישאר בגוף שלנו. משהו שאמור להישאר גם אחרי ש... הרבה שנים אחרי שכבר לא נחיה. והיא זאתי שממנה נשתקם, ממנה נקום, לתחייה מחדש. כאילו משהו, אנחנו נמות בסדר, אבל משהו יישאר. וזה... לאורך הרבה מסורות ושנים ודורות קשור לאמונה החזקה, להישארות הנשמה, הרצון שמשהו יישאר מאחורינו, שזה לא יכול להיות שפשוט סתם ככה נעלם, נתאייד לחלל. הפחד, אחד הפחדים הגדולים ביותר של אנשים, פחד מוות, חלק גדול ממנו מורכב מהמחשבה הזאת ש... מה אני אהיה אחר כך? מה? שום דבר? כלום? וכשאנחנו מדברים על סלף ולא סלף, יכול להיות שזה מתחיל לגעת שם, בפחד הזה. היום בקבוצות חלק מהאנשים דיברו את הפחד הזה. חלק מהתרגולים לפעמים נוגעים מאוד מאוד עמוק, אולי אפילו בלי שנתכוון, ופתאום יכול לעלות פחד. עלה למישהו פה? אתם יכולים רק להם, נשאל אחרת, מי לא חווה פחד? אחד, שניים, אוקיי, זה יגיע. אז מה קורה כאן בעצם? מה קורה כאן ומה הסיפור הזה של הסלף, הלא סלף? אנחנו, חשוב לי להגיד אולי בהתחלה, שאנחנו לא מנסים להרוס את הסלף. אנחנו לא מנסים להוכיח שהדבר הזה, לא יודעת מה, לא משמעותי או לא קיים. אנחנו מנסים להבין אותו. וההבנה של הסלף לוקחת ישירות למה שהוא לא סלף. Not self. וכמו שסטיבן דיבר באחד הערבים, זה לא אני לא קיים. אני לא קיים או אני לא קיימת באופן שאני חושב או חושבת שאני קיים או קיימת. ומה בעצם, מה הבעיה? מה הביג דיל סביב העניין הזה? אז מורה אחד שסיכם את זה בארבע מילים לפחות בתרגום לעברית. No self, no problem. איכשהו זה נשמע לנו נכון, זה מצלצל לנו נכון. אבל בואו נסתכל רגע בעצם מה כן הפרובלם, מה הבעיה בכלל עם הסיפור הזה של סלף. אז אני רוצה להתחיל בלקרוא לכם תמליל של שיחת רדיו. אני אצליח. שקרתה מתישהו ב... כן, לפני כמה וכמה שנים, actual transcript of a radio conversation of a US naval ship, זה באנגלית, זה... יש פה כמה ששמעו את זה, כן? naval ship, נו, ספינה ימית,
ספינת מסע
ימית, תודה, with Canadian authorities, off the coast of Newfoundland in October 1995. בסדר? הבנתם את האנגלית? מי שלא הבין תגידו ואני אנסה לתרגם תוך כדי. זה בעצם תמליל של שיחה ברדיו בין האמריקאים והקנדים. Americans, please divert your course, תסיטו את המסלול שלכם, 15 degrees the north, to avoid a collision. 15 מעלות צפונה כדי להימנע מהתנגשות. Canadians, recommend you divert your course 15 degrees to the south to avoid a collision. קנדים, אנחנו recommend, אנחנו מציעים לכם שאתם תסיטו את המסלול שלכם 15 מעלות דרומה להימנע מהתנגשות. זה עוד היה לפני עידן טראמפ. Americans, this is the captain of a US Navy ship. I say again, divert your course. Canadians, no. I say again, you divert your course. Okay? עכשיו התמליל הופך להיות באותיות גדולות. Americans, this is the aircraft carrier USS Lincoln, the second largest ship in the United States Atlantic Fleet. We are accompanied by three destroyers, three cruisers, and numerous support vessels. I demand that you change your course 15 degrees north. That's 15 degrees north. Or countermeasurements will be undertaken to ensure the safety of this ship. כולכם הבנתם? זה באותיות גדולות. Canadians, this is a lighthouse. Your call. מגדלור. Canadian, אנחנו מגדלור. תורכם. אז מה הבעיה עם הסלף? תגידו לי את זה. מסתבר שיש לנו סוג של התמכרות להגדרות עצמיות. מי אנחנו? מה אנחנו שווים? מה אנחנו עושים? במה אנחנו עוסקים? אנחנו, בכלל, יש משהו מאוד מעניין ששמעתי שצ'ארלס, אחד המורים, הצביע עליו פעם, זה ממש ככה. אנחנו כל כך הרבה תורכים סביב מה שנקרא הסלף שלנו. המון המון המון, אנחנו כל כך מודאגים ממה שיגידו עלינו, ממה שיחשבו עלינו, מאיך שאנחנו נראים, ממה אנחנו אוכלים, מה אנחנו לובשים, כמות הפסים או החריצים שיש לנו בפנים, כמות השערות שמשנות את הצבע שלהם, וכולי וכולי וכולי. וכל אותו זמן, רובנו המכריע, יש לומר, בכלל לא מחבבים את עצמנו. מעניין, אה? של מי אנחנו עובדים כל כך קשה? מי חתם על החוזה הזה? אני רוצה לדעת. מסתבר שאנחנו חווים חזק את ה-sense of self, מה שנקרא, את תחושת העצמי, זה משהו שבאופן ישיר ומיידי מתחזק או מוביל או גורם להאחזות, להיצמדות. וההפך, האחזות בכל דבר ועניין שהוא, ותבדקו את זה בניסיון, בהתנסות שלכם, מתחזק את תחושת סלף. מה הבעיה עם סלף? ההיצמדות. מה הבעיה עם צמדות? דוקה, דוקה, סבל. צמדות, דוקה, האחזות, דוקה. ויש קשר מאוד מעניין בין השתיים. שווה להסתכל על זה, שווה לראות מה הסיפור כאן. כן? באופן מאוד מהיר, אנחנו כמו קופים או מלבישים, מה שנקרא the sense of self, תחושת עצמי על הדברים. והתחושה הזאת של הסלף נוחתת כמעט, אפילו על, בלי המילה כמעט, יכולה לנחות על כל דבר. ממש ממש על כל דבר ועניין. על איך שאנחנו נראים, על המחשבות שלנו. על הרגשות שאנחנו מרגישים או חשים, על ההיסטוריה שלנו, על הג'נדר שלנו, על הדעה הפוליטית שלנו, בכלל, דעות ורעיונות, הולך מצוין, תחושת סלף, ממש מעולה, יש לי במשפחה כמה ממש אלופים בזה, מישהו. אבל זה כולנו, ולא רק במשפחות שלנו, גם אנחנו. גם אנחנו עושים את זה. שימו לב מה קורה כשמתגבשת מתקבשת בנו איזושהי דעה. ומישהו ממול, מנגד, מביא דעה אחרת, אפרופו אמריקאים וקנדים. אז באופן מעניין, אנחנו הולכים ואוספים דימויים על עצמנו, חוויות סלף, ובטוחים שזה מי שאנחנו. וככל שהדבר הזה יותר ויותר נאסף, ככה תחושת הדוקה יותר גדולה. כי כל דבר בעולם, כמו מוכן ומזומן ברגע זה ממש, להרוס את זה. ממש ככה. כל הזמן העולם יחכה, או ייתן לנו הזדמנויות, קצת לסרוט את הדימוי העצמי שלנו. וככל שנאחז בזה יותר חזק, ככה זה יותר יכאב. אבל מה הבעיה עם זה בעצם? מעבר לכאב של זה, מסתבר, יש פה טעות תפיסה מאוד מאוד גדולה, מאוד רצינית. אני לא יודעת איך אתם חווים את עצמכם כבני אדם, רציונליים, בעלי חושים שמספרים לכם על האמת. אבל האמת שמבט אחד קטן בשמש ששוקעת כבר יכול להראות לנו את התעתוע הגדול. אנחנו רואים את השמש ששוקעת, נכון? אנחנו רואים אותה עומדים ושמים לב איך היא זזה, נכון? איך היא נעלמת, איך היא שוקעת אל תוך הים. וכל אותו זמן יש בנו חלק אחר שיודע, כי למדנו את זה, שזה לא השמש ששוקעת, אלא אנחנו עומדים על קליפה, על קרום, של מין איזה משהו כזה, כדור או אליפסה, שזז בחלל מאוד מהר סביב עצמו, מאוד 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 מהר, 24 קילומטר לשנייה נדמה לי, אני לא בטוחה, תבדקו בגוגל, משהו כזה מהר, וגם סביב השמש, ושתי התנועות האלה, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, יוצרות אשליה אופטית. קודם כל, אשליה אופטית שהשמש באמת שוקעת, זור אחת, הירח, שוקעת, זור אחת. אשליה אופטית שאנחנו עומדים יציבים ולא זזים. גם החושים משדרים לנו שזאת אמת, אבל זה לא נכון. כמו כשאנחנו רואים סרט, פעם שהיו את הסרטים עדיין בצלולואיד, כן? והטכניקה הייתה, אפרופו, 24 נדמה לי. וארבע פריימים בשנייה. אנחנו ממש בטוחים שהדבר הזה שקורה למסך, זז, רץ, הדמויות חיות, נולדות, מתות, בדרך עושות מלא בלגן אחת לשנייה. אנחנו מסתכלים על כל הדרמה הזאת ומאוד מאוד חיים אותה. וכל אותו זמן חלק בנו יודע שזה בכלל לא נכון, זה בכלל לא ככה. המהירות יוצרת את האשליה של התפיסה. זאת אומרת, החושים שלנו הם לא כלי מהימן כדי לספר לנו משהו על האמת. הם לא. הם יכולים לראות מקטע מסוים. It's not a trick. Your senses are deceiving. סוג של מיראז' הבודה קרא לזה. ואותו דבר בדיוק עם התחושה האינטואיטיבית שיש לנו, כמו שיש לנו תחושה אינטואיטיבית לגבי השמש ששוקעת, זורחת, שאנחנו יציבים, הכדור הזה לא זז בכלל, שזה בכלל לא כדור, שזה שטוח. יש לנו תחושה אינטואיטיבית שאנחנו רואים דברים בסרט, והם זזים. אותו דבר בדיוק לגבי הסלף. יש לנו תחושה אינטואיטיבית שהסלף הזה קיים, שיש שם מישהו או מישהי, קטנים, בפנים. איך זה נקרא? דאוס מקינו? נכון? בלטיני? כאילו הבן אדם הקטן שמזיז את ה... אוקיי. משהו כזה. שמזיז את המכונה. אבל איפה הוא? או היא? או אנחנו בעצם? חיפשתם אתכם פעם? יצא לכם לחפש אתכם פעם? איפה אתם יכולים להיות קיימים? בגוף? אתם בגוף? מי חושב שהוא בגוף? מי לא חושב שהוא בגוף? כל השאר לא חושבים או? לאן שהוא מעניין. אנחנו מסתכלים על הגוף ומה? מבט ככה של כמה רגעים יכול לחשוף בפנינו. אם אנחנו הגוף, אז נוכל להגיד לגוף שלנו, כי זה אנחנו, כל מיני דברים, שיגדל, שיקטן, קצת יותר ככה, קצת יותר ככה, קצת יותר ככה, איך שנרצה, כן? אחד הטיעונים של הבודה. אבל איפה זה? איפה אנחנו? מה אנחנו בלב? ואם מחליפים למישהו לב, אז החליפו מישהו? אנחנו בראש, בשכל, אם מישהו חס וחלילה חוטף, יודעת מה, אלצהיימר, איזושהי מחלה דמנטית, הוא הופך להיות אדם אחר, במובן מסוים כן, במובן אחר לא. אז אולי אנחנו הרגשות שלנו, אולי אנחנו המחשבות שלנו, אולי אנחנו הרעיונות והדעות והעמדות שלנו, יכול להיות? זה מי שאני, זה מי שאני חושב שאני. וכמו שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אותו מבט אנחנו הרבה פעמים מפנים גם החוצה, גם כלפי האחרים. ואנחנו מזהים את האחרים או עם הגוף שלהם, או עם הרגשות שלהם, או עם המחשבות שלהם, או עם הדעות, העמדות, הרעיונות שלהם, עם הג'נדר שלהם, עם צבע האור שלהם, ולא שלנו. אחר. אני יוצר אחר. ואנחנו מאוד בטוחים שזאת האמת. וזה מי שאנחנו. ואנחנו שומעים את זה הרבה במה שהיה קרוי פעם, יש אלבום כזה, יונתן גפן, שיחות סלון. יש עוד דברים כאלה? תוהה. יש עוד שיחות סלון? הייתי רוצה לקוות שכן, או שהיום הכל זה שיחות אינטרנט וצ'אט ופייסבוק. אבל הסמול טוקים האלה שקורים כשאנשים נפגשים ודבר ראשון שהם שואלים זה אז מה אתה עושה? במיוחד בישראל. אז מה את עושה? ואז, כן, זה תלוי מה, איפה זה תופס אותנו באותו רגע. אם בדיוק השתחררנו מהצבא לפני 20 שנה, ואנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו עושים. זה יכול להיות highly uncomfortable. מה אני עושה? כן. זוכרת שהייתה לי חוויה, סיפרתי את זה כבר בכמה ריטריטים, אז אני גם מקווה לא לשעמם חלק מכם, אבל אוקיי. השתחררתי מהצבא או משהו כזה, חזרתי באור שיניי, חייבת לציין, וחזרתי לעיר שנולדתי בה, זאת הייתה חדרה. בחדרה יש, היה, כשאני גדלתי בה, גן אחד, בית ספר יסודי שניים, תיכון אחד. קיצור, הלכנו cradle to grave, פחות או יותר, כולם מכירים את כולם, כזה ביחד. ותפסה אותי בסופר, אמא של חברה שלמדה איתי מהגנון עד י' ב', אז מה את עושה? ולא הייתה לי תשובה טובה. ואני זוכרת עד היום את את הטעם של המתכת בפה, פרופו. אוי, לא. ראיתי אותה מתקרבת, היא כבר קלטה אותי מרחוק. עמדתי ליד הדוכן של הירקות, ידעתי מה הולך לקרות. עשיתי מהר לחשוב על תשובה טובה שתגדיר אותי, שתוציא אותי בסדר. כמו כולם, לפחות, איפשהו בחציון, בממוצע, משהו כזה. חס וחלילה לא לגלות שאין לי מושג. ומה זה החיים האלה? ומי אומר שצריך לעשות משהו? ומי אני בכלל? זה היה טיל מבוית מטרה. אני הייתי המטרה, התקרבה. אז מה את עושה? רגע של הערה, אני חושבת שזה הקדים בהרבה את התרגול שלי, אבל זה הרגע של זן. אמרתי לה, קונה בטטות. מולט. אוי, אז מי אנחנו? אז מי אנחנו? כמה הזהויות שלנו אמיתיות. גם אחר כך, אגב, אחרי כמה שנים טובות, שכבר היה לי מה להגיד. למדתי את זה, ולמדתי את זה, ואחר כך למדתי את זה. היו לי הרבה מה להגיד. גם אז זה הרגיש חלקי, לא אמיתי. איך משהו שלמדתי או שאני עוסקת בו, יכול להגדיר אותי, יכול להגיד משהו על מי אני. ולפעמים זה מרגיש מאוד ברור, כן? במיוחד אחרי שסוף סוף נחתנו לתוך משהו שמהדהד, כן? מהדהד לנו נכון. כן? ומהר המקום הזה שרוצה להזדהות הולך ותופס אותו. אומר, זה מי שאני, זה מי שאני בעולם. וכל הזמן הזה תשימו לב למקום של אי הנוחות בתוכו. כי באמת, גם אם אנחנו, יודעת, פרופסור, מנהל מחלקה, וקרה מקרה וחלינו ואושפזנו בבית חולים, ישר הפיג'מה הזאת של הבית חולים מוחקת את רוב הזהות שלנו, ואם אף אחד לא מכיר אותנו במחלקה הזאת, אז בכלל הפכנו להיות חולה במחלקה פנימית א'. ומה קורה שמה? כמה מידת הכאב שנרגיש היא ביחס ישר למידת ההזדהות שלנו, עם התפקיד שלנו. הערך העצמי שלנו, ברגע שהוא מבוסס על הזהות הזאת, על התפקיד, זה מאוד מאוד יכול להיות כואב. וגם אם לפרקים זה נעים, כן? זה סוג של מלכודת דבש. מתישהו יגיע משהו בזרם החיים שיטלטל את זה. ואנחנו חיים בתחושת חוסר ביטחון מוצדקת. כמו שאמרתי קודם, אנחנו מסתובבים על זה, כוכב לא ברור. כן? אבל כל הסיפור הזה של חיים הוא דבר מאוד פריג'ילי. מאוד לא צפוי, ואנחנו מועדים, מועדים לכאב, מועדים לסבל. אני לא צריכה לספר לכם יותר מדי דוגמאות. כולכם מכירים אותם מהחיים שלכם. בדיוק לפני יומיים קיבלתי וואטסאפ, מישהי שאני מכירה טוב, סיפרה שלבן שלה גילו מחלה מאוד קשה, חשוכת מרפא. וואו, פתאום באמצע החיים. תחושת החוסר ביטחון שלנו היא מוצדקת. אנחנו מאוד שברירים, עדינים, מועדים למה שהבודה קרא לו birth, aging, sickness, death. והניסיונות שלנו שוב ושוב לחפש ביטחון בעולם, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את זה מתחת לפנס הלא נכון. לא שם איבדנו את זה. לא שם איבדנו את המפתח. שם אולי יש כרגע אור, אבל לא שם. זה לא משם יגיע. לא יודע, תראו את טראמפ. למי באו יותר אנשים בטקס השבעה? אחד הדברים שנרצה לעשות כאן זה באמת לחפש חורים במה שנקרא הגדרה עצמית שלנו. לחפש את המקומות שבהם אנחנו לא זה. שוב, בלי לנסות לפרק את עצמנו לגורמים. זה לא הרעיון. אבל להתחיל לראות יותר טוב, יותר בהיר, להתחיל לראות נכוחה. יותר קרוב לדברים כפי שהם. להתחיל לראות איפה אני לא מה שאני חושבת שאני. וזה לא נכון רק למקצועות שלנו, זה לא נכון רק לתפקידים שלנו. זה נכון לכל דבר ועניין שאנחנו חווים, חשים ומזהים את עצמנו איתו. דימוי העצמי שלנו, הערך העצמי שלנו. אם נדמה לנו שאנחנו, ניקח דוגמה מהריטריט, מה? ממש ממש לא מוצלחים בתור, מה? מודדים? זו דוגמה קלה מדי. מדיטציה שלנו על הפנים, הריכוז שלנו גרוע, בכלל יש לנו, ועכשיו מגיעים כל השמות והמספרים, ADD, HD, ADD, פעם לא היו את כל הדברים האלה. איך הסתדרנו? אנחנו בטוחים שזה מי שאנחנו. או אנחנו בטוחים, נגיד בחיים, אם אנחנו שוב ושוב ושוב מוצאים את עצמנו בקשר אחד אחרי השני שנגמר, מה שנקרא serial monogamy. אנחנו בטוחים שאנחנו פשוט חסרי תקנה במערכות יחסים. ואין מה לעשות, תמיד נהרוס משהו, תמיד נהרוס את זה. להתחיל לחורר את התפיסה העצמית הזאת. להתחיל לחורר את המקומות האלה שבהם אנחנו בטוחים שזה מי שאנחנו, זהו, ראה וקדש, ברור. להתחיל לחפש מקומות וזמנים וחוויות שבהם אנחנו לא כאלה. ובעצם, על ידי ככה אנחנו נתחיל לגלות שמה שאנחנו קוראים לו the sense of self, זה לא דבר אחד. זה לא דבר קבוע, יציב, מוצק, מאוזן כזה. אלא זה דבר שמשתנה והוא תלוי סיבות, תנאים ונסיבות. זאת אומרת, חוויית העצמי שלנו היא עצמה תלויה. חוויית העצמי תלויה בהרבה מאוד גורמים. לפעמים היא תהיה מאוד מאוד דחוסה. אנחנו נרגיש את עצמנו מאוד עני. למשל, אחת הדוגמאות שהטיבטים נותנים, כשמישהו נכנס לחדר וכל העולם מצביע עליו ואומרים, זה הגנב. ישר משהו בנו כזה יכול להתגייס ולהצדיק מה פתאום, זה לא אני, להרגיש מאוד את הסלף. כן, בתוך זה. זמנים אחרים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בכמה רגעים מאוד מתוקים, בטבע או במדיטציה, שהיא שקטה בשם שינוי. ואולי כל מה שנשים לב אליו זה הצליל של הציפורים בחוץ, קצת תחושות גוף, קצת נשימה, מחשבות באות והולכות, אבל זה לא ביג דיל, הן לא מטרידות אותנו, לא סוחפות אותנו איתן. ולסלף, so to speak, זה לא דבר, זה לא משהו, זה יותר פועל, סלפינג. אין על מה, אין במה להתאפס, הוא לא נאחז בשום דבר. ויש תחושה הרבה יותר מרווחת. הסלף הרבה יותר מרווח. אנחנו, יש מין רווחה כזאת, בסנס אוף סלף. ותשימו לב עד כמה שזה קשור לתחושת רווחה פנימית. שתחושת הסלף היא מרווחת, אז גם ההצמדות והאחזות הרבה יותר מתרווחות, וגם הדוקה הרבה פחות. זה דברים שמזינים אחד את השני. וכל כל מיני דברים ממצקים את תחושת הסלף שלנו. גם הדימוי העצמי שלנו. ההיסטורי שלנו, עד כמה אנחנו לוקחים על עצמנו את מה שההורים שלנו עשו לנו או לא עשו לנו בזמנים מסוימים. ואותו דבר כלפי אחרים. זה מצחיק, לפני כמה שנים האחיינית שלי הייתה בת 3, 3.5, זה גיל נורא נורא מתוק, ממש כזה. לקחתי אותה כזה ליום כיף, ועשינו כל מיני שטויות, ובסוף נכנסנו לאיזה מין, עוד מה, קיוסק כזה, שהיה שם את מסעת הלב של כל ילדה בת 3, זה היה ברד במלא מלא צבעים, כן, וגם כל ילדה יותר גדולה. וככה הרמתי אותה למעלה לדוכן, שתבחר, כזה צור קטן מתוק כמו כל הקטנים האלה בגיל הזה, היא כזה הסתכלה ובחרה, הצביעה, היא נורא ביישנית, היא אפילו לא דיברה, היא רק הצביעה כזה. הורדתי אותה וככה המוכר נתן לשתינו כזה מין ברד בטעם, בטח זה היה פטל כזה, מלא צבעי מאכל, מלא זה. איזה כיף, תענוג. אז לקחתי את הכוס, שילמתי לו, הוא אמר לי, איזה גיל מתוק זה, נכון? כזה גיל מתוק, הוא כזה פנה אליו וניסה לדבר איתה קצת. אמר לה, זוהר, מה את רוצה? את רוצה את זה? את רוצה את זה? והיא כזה התאבנה כזה, לא מישהו גדול וזר מדבר אליה, הוריד המינוי, זהו, אוקיי. ישבנו בצד וכזה, ישבנו אחת מול השנייה ושתינו בקש את הדבר הזה, אפשר לקרוא לזה משקה באמת, משהו. היא הסתכלה עליי בעיניים ואמרה לי, הוא חושב שאני קטנה. בינגו. אני זוכרת את זה מעבר למתיקות המקסימה שהייתה ברגע הזה. היא קלעה שם למשהו מאוד מאוד חבול. והיה לנו רגע כזה של מפגש מעבר לגיל ומעבר לזהויות של מישהו פוגש מישהו, בלי שמות, בלי גילאים, בלי שייכויות אפילו. אז הרבה הסנס אוף סלף, מההשקפה שלנו על העצמי, אחד הפירוטים כשהבודה מדבר על האחזות והשקפות, יש את ההשקפה אודות העצמי. השקפת העצמי שלנו גם היא, כן, נבנית על מה? על זיכרונות מאוד מסוימים שלנו, ממהלך החיים שלנו. ואנחנו זוכרים אותם גם כן באיזושהי תלות, במצב רוח שלנו עכשיו. כן, בהווה, רגע ההווה, וגם אנחנו נזכור את הדברים גם לפי האינטנסיביות של החוויה, וגם לפי מה שנחשב, תרבותית, זאת אומרת, הדברים מאוד, הם לא כאילו טאבולה רסה, אני פשוט זוכר את עצמי כמו שהייתי תמיד, אלא יש כל הזמן הטיה, שהיא מאוד גם קשורה לרגע ההווה. יכול להיות שנקום על צד שמאל, וכל מה שנחשוב על עצמנו זה דברים רעים, ממש אבל רעים, מרעים עד רעים מאוד, כזה. וזה כמובן מלווה בחוויה, כן, מבאסת כזאת, רגשות כאלה קשים, ואנחנו, הטרגיות של זה, זה שאנחנו ממש ממש בטוחים שזאת האמת. ממש משוכנעים שזה מי שאני. וזאת האמת, ועם האמת כביכול לזאת אנחנו מהלכים בעולם. וכל אותו זמן אנחנו בכלל לא קולטים שאנחנו בסוג של כלא. קטן, צפוף, שבחיים לא יכול להכיל את כל מי שאנחנו. זה רק המחשבה שלנו על עצמנו. זה לא עצמנו. מכירים את המשפט הזה? The thoughts of my mother are not my mother. מחשבות של אמא שלי הם לא אמא שלי. נכון? The thoughts of myself are not myself. לשים לב למחשבות שלנו, ולמחשבות שלנו במיוחד לגבי עצמנו, ולסיפורים שאנחנו מספרים, הסיפור ממצק אותנו, הופך אותנו כביכול למישהו בעולם. וכל סיפור צריך מספר סיפורים שלו. Every story needs a storyteller. אין סיפור בלי מספר סיפורים. שימו לב למספר, לטון שלו, לוולידיות שלו. מי הוא? ברגע זה ממש, מי הוא זה שמספר לכם סיפור בתוככם על מי אתם? עד כמה זה נכון? ועד כמה אפשר דווקא להניח לדבר הזה? לתפוס את מידת הרוחק הנכונה. לנשום. לראות את ההתגבשות אפילו של הסלף, כן? ולא יותר מדי להזדהות איתה. זה אחד המפתחות החשובים בדרך לשחרור, לחופש, מהסיפור הזה שקורה בנו אוטומטית. התהליך הזה, שהוא מאוד אינטואיטיבי ואוטומטי. אנחנו מחוסר ביטחון ועוד מכל מיני סיבות חייבים כאילו להיות מישהו בעולם. עד כמה נוכל להחזיק את זה בקלות? למה מלאכים עפים? כי הם לוקחים את עצמם בקלות. בריטריט, כשהסיפור שוכח, תחושת העצמי גם היא מתחילה להצטמצם. תשימו לב לקשר בין הסיפורים שאתם מספרים לכם על עצמכם ובין החוויית עצמי הזאת. ואז גם יותר קל להתבונן על זה. זה היתרון העצום של ריטריט מול מה שזה לא ריטריט. יותר קל לנו לתפוס את מידת הרוחק הנכונה, לא רחוק מדי, כן? לא במה שנקרא הזרה, כן? לא ב... כזה. אבל לא מצפוף הזה שבדרך כלל, המשקפיים שיותר מדי דבוקות לנו כבר על הפנים, שנדמה שזה חלק מאיתנו. ותשומת הלב בעצם מקצצת לנו, רגע אחד של תשומת לב, ממש מקצץ, מקפד את העבר, את העתיד, את המחשבות על מה היה, את המחשבות ספקולציות על מה יהיה, וברגע הווה, נוכחי, יכול להתפרץ מרחב עצום, dare I say, אינסופי, שבו מתאפשרת פחות ופחות הבנייה של הסלף ושל הסיפורים שלנו, וככה יותר ויותר letting go, האיכות של הרפיה, ויתור, שחרור, שמיטה. אנחנו שומטים את העניין הזה. ואז מה יכול להתגלות לנו? מה יכול להתגלות לנו בזמן שכזה? לפני הרבה שנים, הרבה שנים כבר, נסעתי להודו לתרגל. גם את הסיפור הזה סיפרתי, סליחה על על מי ששמעה אותו כבר הרבה הרבה פעמים. ודי מהר שהגעתי להודו, עלה בי ממש רצון חזק להיפטר מהזהות שהגעתי איתה. הגעתי מתוך חיים ככה רגילים במיינסטרים, פחות או יותר, עם מקצוע נחשב, עם כל ה-V, בווישליסט וכל מיני כאלה. ומשהו בתרגול ובריטריט ובמדיטציה כל כך דיבר אליי, נגע בי כל כך עמוק, ו... מה שהייתה לי משאלה, כמו להזיז הצידה את כל הדברים שבאתי איתם, את כל הזהויות שהגעתי איתם, שזה הרבה ממה שקורה בריטריט. אבל זה לא הספיק לי, רציתי עוד. אז למשל גילחתי את השיער, שבאתי איתו, הייתי עם שיער ארוך, אז אמרתי, אוקיי, אני אבטר גם על זה, גם על הסממן החיצוני הזה. והלכתי עם בגדים מאוד מאוד פשוטים, ממש ככה במין מסע, כן, מסע תרגול כזה של הרבה מאוד זמן בהודו. ואני זוכרת שלהפתעתי, שלא לומר לשברון הלב שלי, מהר מאוד הסתבר לי שוויתרתי על זהות אחת, אבל נותנים לי מיד זהות אחרת. מיד, ככה. בהודו זאת לא הייתה זהות מחמיאה במיוחד. אישה שהיא מקרחת, מגולחת ראש, עם בגדים פשוטים, כאלה קאדי, בגדים של כותנה כאלה של גנדי. אז הילדים הלכו וקראו לי גנדי. ובכלל לא הבינו מה אני, הייתי מין אוף מוזר כזה. ולא יכלו בדיוק לשים אותי באיזה רובריקה. אבל התגובות בחוץ, כן, מאוד טלטלו אותי. היו לי מאוד לא נעימות. אמרתי לעצמי, ויתרתי בעצם על מעמד, על מראית עין מסוימת, בשביל להיות לחודה במעמד ומראית עין אחרת. אבל לא הצלחתי להשתחרר מהם. אחר כך שעברתי לתאילנד, הסיפור התהפך לגמרי. בתאילנד, עם אישה הולכת עם קרחת וככה בגדים פשוטים, היא כמו נזירה. בעצם הייתי סוג של נזירה נודדת. ואז תנו לי המון כבוד ואוכל ונסיעות וירחו אותי ורצו בקרבתי. זה היה מאוד נעים. אבל גם זה היה מלכודת. גם לא את זה. גם את זה לא רציתי. אז מה כן? איך נמצא את מי שאנחנו? אני לא ממליצה לדפוק את הראש בקיר. כל אחד יש את הקרמה שלו, זה לא. איך נמצא את מי שאנחנו? מבעד להשתקפויות האלה. מי אנחנו באמת? אתם זוכרים שהתחלנו ככה את הריטריט, ציטטתי את המשפט של רמנה מהרשי, שהמסע הרוחני הוא מסע שלא נגמר, אינסופי, ממי שנראה שאנחנו, מי שנדמה שאנחנו, למי שאנחנו באמת. וההמלצה, התרגול שהבודה נתן, זה לראות את זה כפי שהוא, לראות את ההיווצרות, לראות את ההיעלמות, לראות את הדוקה שקשורה לאחיזה, לראות את המופעים השונים של הסלף, ודרך הראייה הזאת, שוב ושוב ושוב, משהו בביטחון שלנו, בזה שככה הם הדברים וזה משאני, מתחיל להישחק. וכשהביטחון הזה מתחיל להישחק, משהו אחר סוף סוף יכול כמו להגיח ולזרוח דרך הסדקים שלנו. כשאנחנו יכולים להתבונן דרך הפעולות שלנו, למשל, ולא דרך השקפת עצמי, הפעולות הפנימיות והחיצוניות, הפיזיות, המנטליות, שמובילות או לא מובילות לסבל. למשל, ההבדל בין אשמה וחרטה, אפרופו. כשבאשמה יש הרבה מאוד סלף, יש הרבה מאוד סלפינג, זה אני. It's about me, it's about him or her. אנחנו מאשימים מישהו אחר או את עצמנו. מול המקום הזה, שמסתכל אך ורק על הפעולה, מסתכל על המעשה. והמעשה נמדד לפי גורם סבל, הוא משחרר מסבל. In a deep way, it's not about me. ובאופן הזה אנחנו יכולים להתחיל לחתור, כן? בנהר שמוביל סוף סוף אל הים, אל המקום האמיתי. כל כך הרבה פעמים עלינו על סרטון, חיפשנו ביטחון במקום הלא נכון. עשינו כל כך הרבה דברים כדי להרגיש טוב, ותמיד היה בזה את העוקץ שלו. יש פה השקפה שהיא אחרת לגמרי, רדיקלית, מטלטלת, שאומרת, זה לא שאתם לא קיימים, אתם לא קיימים באופן שאתם חושבים שאתם קיימים. והאופן הזה, שאתם חושבים שאתם קיימים, גורם לכם סבל. אז למה לא לבדוק אופן הבנה אחר? אופן השקפה אחר. וכשאנחנו מתחילים להסתכל ולהשקיף, לא דרך הפריזמה של העצמי, לא דרך הסיפור של העצמי, מסתכלים עלינו ועל אנשים אחרים. משהו בלב יכול להתחיל לזוז, סוף סוף, להיפתח, להיסדק. אני רוצה לסיים בשני ציטוטים. אחד של דון חואן, שאמר לחניך שלו, לקסטנדה, אדם מוכרח לחדש ללא הרף אל תולדות חייו, על ידי כך שהוא מספר להוריו, לקרוביו ולידידיו כל מה שהוא עושה. אולם ללוחם, התרגל הרוחני, החסר תולדות חיים, אין צורך בהסברים. איש אינו כועס עליו או מתאכזב ממעשיו, ומעל הכל, איש אינו לוחד אותו בעזרת מחשבותיו וציפיותיו. כשאנחנו קבועים, מקובעים, ידועים, מאוד מאוד קל ללכוד אותנו, מאוד קל לנו ללכוד אותנו, מאוד קל לנו להילחד. נסרגדת המערש אמר על זה, העולם מלא ובים, לכם יש קרסים, שחררו את הקרסים ודבר לא יעמוד בדרככם. שחרר את הקרסים שעליהם, כן, בעזרתם נוחתת תחושת הסלף על הבבים של העולם. בשיר של ליפו, The birds have vanished in the sky, and now the last cloud drains away. We sit together, the mountain and I, until only the mountain remains. אז בואו נשב עוד כמה רגעים יחד. שבו איך שאתם, לא צריך להתארגן, ממש איך שאתם, בנוח. Birds have vanished in the sky, and now the last cloud drains away. We sit together, the mountain and I, until only the mountain remains. לשלוח אותנו עם שאלה לסיום. על מה אפשר לסמוך? על מה נוכל לסמוך? על מה נוכל לבסס את הביטחון העצמי שלנו?